הוא יזם שתמיד מתחיל דברים חדשים.
הוא דמות מאוד ידועה.
יזם, ממציא, משקיע הון סיכון, סופר, פילנטרופ ואיש חינוך.
המציא את אחת ההמצאות הכי גדולות שכולנו משתמשים בה היום.
אדם שהתרומה שלו, תרומה טכנולוגית, גרמה לשינוי בחיינו.
הוא מהווה השראה לכולנו, כולל לדור הצעיר.
הקים חברות לתפארת ומשקיע סדרתי בצורה מאוד עקבית בטכנולוגיה מאוד עמוקה.
הוא משקיע נפלא שכל יזמת ויזם ישמחו לראות אותו משקיע בחברה שלהם.
אחרי הרבה שנים שככה מסתכלים לאחור, מבינים את הסגולה הזאת של היכולת, כמו שהוא תמיד אמר לנו, לזהות קודם כל את מי לשים על האוטובוס, הרבה לפני שחושבים מה לעשות איתו.
דוב מורן במשפט אחד, איך אפשר? דוב הוא עולם ומלואו, ובכל זאת הנסה.
אתה יודע, הרבה אנשים לא יודעים, אבל אני יודע שנוסף לכל הדברים, אתה גם קצין תותחנים בדימוס.
ולא פחות חשוב, אדם ערכי, חבר טוב.
אחד האנשים הצנועים והנדיבים ביותר שפגשתי.
אדם שהוא באמת אדם. עם כל המשמעויות של זה מבחינה אנושית, מבחינת תרומה לחברה, מבחינת פיתוח טכנולוגיה.
אחד מעמודי התווך של ההייטק הישראלי.
הוא גם קיבל דוקטורט של כבוד מהטכניון. הוא גם ממשיך להשפיע על חיינו.
מהאנשים המשפיעים ביותר בתעשיית ההייטק הישראלית.
האדם שכדאי לעקוב אחריו וללכת בצעדיו.
ורואים איזה אנשים התפתחו איתו. ותחת ידיו, מי הוא לקח וזיהה ופיתח וטיפח וגידל.
ואפילו עוד לא התחלתי לדבר בשבחו, חבר אמיתי.
דובי הוא איש של אנשים.
בקיצור, מנש.
אוהב.
אני משוכנע שהמפגש איתו יהיה מרתק, מלהיב וגם מלמד. אני בטוח שתהנו.
בדיסק און קי כבר אמרתי?
הטכניוניסטים. הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון.
אני דוב מורן, בוגר טכניון, כיף להיות כאן. היום אני שותף בקרן שנקראת Grow Ventures, אני משקיע בחברות צעירות, early stage, שעוסקות בדברים הקשים באמת, אנחנו קוראים לזה the deep future, פעם זה ה-deep technology, רק עכשיו כולם עכשיו אומרים deep technology, אז אנחנו כבר בדבר הבא שזה ה-deep future, שזה אומר semiconductor ו-cloud infrastructure, וזה core AI, וזה science, וזה יכול להיות גם hardware וגם software, והדברים באמת הקשים והמעניינים, שהם הלב של, הלב של העתיד.
אז זה מה שאתה עושה היום? ובפאזה הקודמת היית יזם, ממציא.
תראי, כולנו עוברים פאזות, כי כן, בעצם אפשר להגיד שעברתי מין תהליך של מי יזם ומנכ״ל חברה, מי שהקים חברה, מנכ״ל חברה, כן, הייתי יזם ומנכ״ל, עברתי לצד השני, עברתי מהדארק סייד אוף דה סטארט-אפס, כן? כי ממי שהיה מתחנן על נפשו ואומר, תנו לי קצת כסף, בבקשה, בבקשה, אני אהיה נחמד, אני אצור חברה נהדרת, נפלאה, כדאי לכם, הפכתי להיות לזה שהוא זה שנותן את הכסף, למרות שאגב, יש גם כאן, יש את תנו לי את הכסף, אני אשקיע לכם את הכסף, ואני, זה הקטע של, של האיסוף, של לקבל את ההשקעות בקרן עצמה, למרות שזה היה באיזשהו שלב, כבר אין את זה, היום אנחנו רוצים לגייס כסף, אנחנו לא צריכים להתאמץ לגייס כסף, עשינו ביצועים מספיק טובים כדי שאנשים ירצו להשקיע בנו יותר מכפי שאנחנו יכולים אפילו לספוג כקרן, אבל כן, הפכתי לצד השני שבוחן חברות ורואה חברות, ולוקח החלטה להשקיע בהם, שזה הדבר הפחות חשוב, אני חושב בעיניי, זה חלק בתפקיד, אבל זה לא הדבר היחידי, ועוסק הרבה מאוד בלעזור לחברות, ולהשביח את החברות, ולעבוד עם האנטרפרנרס, לחדד להם את האסטרטגיה, ולעזור להם בקטע של איך לגייס אנשים מחוץ לארץ, וקשרים אסטרטגיים עם מי שהם צריכים ליצור את הקשרים האלה, וגייס כסף כמובן, וזה הצד השני של המתרס, כן, אבל זה אגב, ובעיניי זה לא שחור לבן, לבן שחור, כי אין שחור לבן קודם כל, ואני עדיין נשארתי בנשמה ובלב, נשארתי עדיין יזם.
לא עברת הצד.
לא, אני גם בא לחברה האלה, אני לא בא אליה בתור המשקיע. אני מצטרף כשאני מחום משקיעים, אני מצטרף לחברה, אני בא ליזם, דבר שאני עושה כמעט בכל חברה שהשקעתי בה, זה אחרי שלחץ מידיים, עד שכסף הוא עבר, או לפחות תיאורטית, אני לוחץ את היד, אני אומר לו, וולקאם, קיבלת עובד חדש, אומר לי מי? אומר לו, זה אני. אני אומר לו, כי אני בא לבוא לבוכה. לא הבנת את זה, אבל כשבעצם סגרנו את ההסכם הזה, שעליו דנו והתווכחנו, או לא התווכחנו, אחרי הדין התווכחו, אני לא התווכח. בסוף בעצם חלק מההסכם הזה, זה קיבלת אותי לטוב ולרע, כן? מה לרע אני לא יודע, אבל הטוב אני חושב שאני יכול לעזור, ואני רוצה לעזור. וזה מה שאני עושה.
אז אנחנו תכף נדבר על 10 הדיברות ליזמים וליזמיות. אנחנו ככה נחלץ ממך טיפים מובילים. איך דוב מורן המשקיע היה מתייחס לדוב מורן היזם בתחילת דרכו?
אוי, ברור שאני כמשקיע לא הייתי שם אגורה על היזם הדיפיל הזה שבא בהתחלה, בתחילת M Systems. לא היה לי מושג ירוק. כלום, לא על מה זה חברה, איך מקים חברה, מה המשמעות, מה זה למכור באמריקה, מה זה לגייס כסף, לא ידעתי, כן, אפילו חשבתי שאין דבר כזה שיקרא לגייס כסף, כי גיוס יש לו איזה קונטנציה של צבא, אמרתי, אני בנושאים צבאיים לא מתעסק, לא רוצה לעסוק בנושאים צבאיים, באנגלית זה עוד יותר גרוע, אנגלית, מה, איך אתה אומר גייס כסף? Raise money. אבל you can raise flowers, you can raise oranges, how can you raise money? אבא שלי היה אומר לי,
שהייתי ילד, לגדל
כסף. היה אומר לי, כסף לא גדל העצים. פתאום, יש איזה מישהו אמר לי, why don't you raise money? מה הוא מתכוון? לא הבנתי, הייתי כל כך מטומטם, כן? אין מצב שהייתי משקיע ביזם כזה, כן?
זה מתחבר לשם של החברה שקראתי על זה בספר, ש...
One Systems, כן, נכון, נכון.
שזה היה קטע.
כן, מערכות מטומטמות למדי. אגב, זה היה שם תסכל, כי מורן זה באמת... זאת אומרת, עברתי, גם פה עברתי איזה פאזה שבהתחלה... השם המקורי שלי אמיץ, נסעתי לחוץ לארץ מטעם הצבא, נסעתי 3 חודשים לפני ששונו החוקים, אבל כשאני נסעתי, הייתה תקנה שאמרה שמי שנוסע מטעם הצבא,
כן.
לחוץ לארץ חייב לעברית את שמו לשם עברי, ואתה הייתי גם לחץ זמן, כי אמרו לי, אם אתה לא מעברית, אתה לא נוסע, כן? תהיה לוקח זמן, רצתי מהר, אשתי לעתיד, לא הייתי עשו אליי, אמרה לי, שמע, מינץ, מורן, זה אותה, מן ונון, זה כמעט דומה, זה, יאללה. הפכתי למורן, נסעתי, אמרתי, אחלה שם, שם של פרח, יש פרח, יש קיבוץ כזה, כן? ואז הגעתי לאמריקה, ועם הזמן השתחררתי, ואז הקמתי את מורן מערכות, ונסעתי לאיזה מישה עם תודים, אמרו לי, מה השם? מורן סיסטמס? לא נכון. תראו, איזה שם דפוק בחרתי? לאחר מכן התברר לי שמורן, אחלה שם, גם באנגלית, למה אחלה שם? מתברר שזה כמו כהן בעברית, זה מורן באירלנד. אז באמת זיהיתי תקופה ארוכה כשחייתי שם, בתור שייך לקהילה האירלנדית. כל פעם שהיה ראש השנה האירלנדי, יש דבר כזה, ראש, לא יודע מה, האירלנדי, יום העצמאות האירלנדי, הייתי מקבל פרחים והזמנות, ולא הבנו את מה, למה אנחנו, ישראל, איירלנד, זה לא אותו דבר, זה דומה, IR ו-IS, אבל, ואז יום אחד פתחתי את הפה זהב של אמריקה, ואני רואה, מורן, יש מלן תלפים, כן, אז זה בסדר, לא כזה שם נורא.
יש איזה קסם ב... זה חלק מהנאיביות של התחלת הדרך, נכון?
אני חושב שהייתי, הייתי מאוד נאיבי, לא הבנתי, לא ידעתי, לא הייתי משקיע בי, מה לעשות, כן?
אוקיי, אז קיבלנו תשובה לגבי זה.
זה התשובה האמיתית.
הדיבר הראשון, קשה באימונים, קל בקרב.
אז לפני כמה שנים באמת כתבת את הספר שנמצא פה לידינו, מהדלתות, מבוא ליזמות, שעותק ממנו נמצא בספריית הטכניון, במדף של ספרי בוגרים ובוגרות, וזה גם הזדמנות להזכיר שבוגרים ובוגרות שמאזינים לנו וכתבו ספר יכולים לשלוח לנו עותק, ואנחנו מאוד נשמח. אז באמת, הטיפ הראשון שלך היה קשה באימונים, קל בקרב. אז בוא נדבר על זה, תספר ככה, אם אתה חושב שזה דווקא היום קל יותר, או שדווקא זה שיש ריבוי יזמים, הופך את זה ליותר קשה.
תראה, יכולה להיות הסיטואציה, שיושב מישהו ומאזין עכשיו, אומר, בוא נה, דוב מורן הזה, איזה טמבל הוא, אפילו בעצמו הוא לא היה משקיע, כן? יש הבדל עצום בין אז, לפני, כשהקמתי את החברה, לפני כמה זה, המון שנים, להיום, כי אני מצפה שהיום, אחד שהולך להקים חברה, שיבין מה זה חברה, שיבין מה זה למכור בחוץ לארץ, שיבין מה זה לגייס כסף, שיבין איך מגייסים, מה עושים, שלא יבוא כמוני, אני כשהייתי, כמו שהייתי, חלק מזה זה האקו סיסטם מסביב, לא היה סטרקצ'ר להקים חברות. כשהקמתי את החברה הראשונה, מה שנהיה הדקלה, הפך למורן מערכות, הפך ל-M Systems, קמו בישראל אולי 5 חברות, אגב, לא מכיר 5, אבל נניח, best case, היו 5 חברות שקמו, שאמרו אנחנו רוצות לעסוק בהייטק, כן?
באותו זמן.
כן, ואז אין אינטרנט, אין לך מי ללמוד, אין לך, אם לא, במקרה הדוד שלך לא מבין בעסקים, אז אתה גם לא מבין בעסקים, כן? היום, הציפייה שלי קודם כל, זה, אתה הולך להקים חברה, תהיה רציני, תיכנס, תבין מה זה, תקרא, אומרים לך ביזנס פן, יש לי סיפור מצחיק על ביזנס פן, שאמרו, ביקשו שאני אכין, אמרתי למשקיע בזמנו אז, אמרתי לו, no problem, כן? יצאתי מהפגישה, שאתה בניו יורק, עכשיו, אני אומר, מה זה לצאת ביזנס פן? אין לי מושג, הוא רוצה ביזנס פן, כדי שאני שואל פתק מה הוא רצה.
רצית לחפש בגוגל, אבל לא היה גוגל.
לא היה גוגל, בדיוק כך, נכון, תפס אותי, בדיוק כך, לא היה גוגל. היום, אני מצפה שכשאתה מדבר עם אנשים, אתה אומר להם, חבר'ה, אני רוצה לראות תוכנית עסקית, הם ידעו על מה אני מדבר. אני רוצה שכינו תוכנית עסקית שתהיה פרפקט, כן? אני רוצה שיעשו פרזנטציה, זה אולי אחד, אני חושב שאחד הדברים היותר חשובים שאני יכול לומר בשיחה בינינו, שתהיה נוצצת, שתהיה, עכשיו מה זה נוצצת? לא שיעשו את זה באותיות מזהב ורקע אדום, כן? היא צריכה להיות נטולת שגיאות, אבל פטלית, אין שגיאה של פסיק מיותר, בעיניי, לא ממש מפילה, אבל לא, לא אגיד לה, אבל כן, זה מקטין בצורה דרסטית, כי אני אומר, בוא, אם מישהו הלך ועשה, התרשל, זה התרשלות מסוימת, כן? במצגת שלו, איך הוא יהיה בעבודה? איך יהיה המוצר שלו? אולי גם במוצר שלו יהיה פסיק מיותר, או דאבל, או מרווח כפול מיותר, כן? ואז, מה זה אומר על מי שיקבל את הספר ההפעלה, או את ה, יסתכל על המסך ויגיד, מה זה היה? זה לא תקין, אין דבר כזה. אתה עושה מוצר חייב להיות פרפקט. אתה עושה ביזנס פלן שהוא, תכין מצגת שהיא פרפקט, כן? וזה צריך מצגת מלאה, כי אם אתה בא ואתה עושה מצגת חלקית, ואני אתקל בהרבה כאלה, אנחנו רואים בשנה כ-1,500 מצגות, מספר מזעזע, אני יודע. חבר'ה, אל תהיו מדוקאים, אתם תעשו את הכי טובה, כן? ששלכם, את יודעת איזה אחוז מהן הן באמת מצגות טובות? זה לא זניח, אבל זה לבטח פחות מ10%.
ואלה באמת אלה שאתה משקיעים בהם?
לא, זה אלה שאנחנו מסתכלים עליהם. עכשיו, מתוך אלה אנחנו משקיעים בסוף ב6, כן? 7, כן? אבל, תראה, זה מסוג כזה שכאילו, אין ברירה אחרת, אתה עושה, חייב להיות ברמה שאתה עושה סינון מאוד מאוד ראשוני, כן? יש סינון ראשוני שאומר, בונה, זה חברה מחוץ לארץ, תודה רבה, שלום, ביי. יש סינון שאומר, אתם איזה סייבר, סייבר זה אחלה, כן? אבל אנחנו, זה לא החוזק שלנו. אגב, אנחנו פעמים מסתכלים, אבל אני חושב שמי שרוצה סייבר, יש לקרן שמתאימה לסייבר. כנל פינטק, כן? יש כאלה שבאים אלינו ואומרים, יש לי אחלה רעיון. הרב שלי, אני לא יכול לספר לך אפילו, כן? יש גם כאלה. יש כאלה שמספרים, תודה. אבל גם שהם מספרים, בוא, אנחנו לא חברה שמשקיעה ברעיונות, אנחנו משקיעים בחברות, כן? קרן או סיכון, משקיעה בחברות, that's life. אני לא בא להקים חברה בסיס הרעיון של מוישלה, שיש לו באמת רעיון איך לכבוש את העולם, אבל הוא אומר, אתם לכו, תמצאו את האנשים, תשימו את הכסף. זה לא זה. אז באלה שכן בוחנים, אז בואו שמצג את זה, זה דרך ראשונית מאוד לסנן, ואז אם היא נראית רע, אז בואו נסינון קל, כן? אבל שוב, כשמגיעים למצגות המציונות האלה, בסוף, כן, משקיעים בחלק קטן מתוכן. מה שאני אומר, חבר'ה, לפחות תדאגו שהמצגת תהיה פרפקט, שלא תפלו על זה, כן?
הדיבר השני, פנטזיה.
ועכשיו דווקא מהעולם המאוד פרקטי ונוקשה, אני רוצה לדבר איתך על פנטזיה, שגם על זה כתבת בספר, שמאוד חשוב לפנטז.
אני חושב, תראי, יש איזה משפט, יש איזה מישהי הם כתבה, הייתי בהרצאה של יורם יובל, חבר טוב שלי, ואני חבר נפש, אני יום שישי ראיתי אותו, היום ראיתי אותו איזה ארבע שעות. בצפון שמה? איפה זה? באיזה?
בנופית.
נופית, כן. אחלה איש, איש נהדר. אני מקווה שהוא שומע, שומע אותי.
אנחנו נדאג
שישמע. אז יורם סיפר על איזה מישהי שכתבה ספר, שבאמת כל הספר זה... מה שאתה רוצה, אם אתה רוצה משהו, תחלום עליו, ואז הוא יקרה. עכשיו הוא אמר, זה נורא נורא יפה, גם אחר 40 מיליון עותקים, כן? הצלחה אדירה, היא בטח חלמה על 40 מיליון, יצאה על 40 מיליון. הקייס הבודד הזה לא מעיד על הכלל, אל תתבלבלו, כן? אם את מחפשת חנייה ליד הבית, ותחלמי על החנייה שתצוץ לה מהאנס, היא לא תקרה, היא תקרה אם תסתובבי מספיק הרבה. עכשיו, אז אני, אז למה לחלום? אני, אמירה שלי זה שכשאתה, יש לך חברה, קודם כל אתה צריך להביא את זה, זה צריך לבוא מהנשמה שלך. נשמה. אתה צריך, ואגב, כשאני מדבר עם יזמים, אני רואה אם זה בנשמה שלהם, או שזה עוד רעיון. יש להם, אגב, יזם שבא אליי, יש לו שלוש רעיונות, כמעט על הסף נפסל, כי זה אומר שאין לו את הרעיון. אני מצפה שהוא, כן, שהוא יחלום את זה. שהוא יחשוב על זה, שהוא ידמיין את זה, שהוא גם שידמיין את ההצלחה, את גודל ההצלחה, את מה קורה למשתמשים, איך הם משתמשים בזה, מה קורה, זה, 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 זה לחיות את המוצר ואת איך הוא יוצר אימפקט, איך הוא משהו, כן? ואנחנו משקיעים אגב רק בדברים שאנחנו מאמינים שיכולים לעשות אימפקט בעולם, להשפיע, לעשות משהו טוב, כן? כשזה משהו שרק עושה כסף, אנחנו גם לא משקיעים, ואנחנו... וזה, זה that's life, כן? אז אם אתה מביא משהו שהולך לעשות טוב לעולם, אני מצפה ש... כן, תחלום על זה. זה חלק מהדברים. הכוונה בלחלום על זה, זה שכל כולך, כל הווייתך, תהיה נתונה לרעיון הזה שאתה רוצה להביא אותו על המשתמע.
איזושהי תשוקה לדבר.
תשוקה חייבת להיות שם.
הדיבר השלישי, עודף מוטיבציה.
מוטיבציה מדהימה וטורפת, אבל יש דבר אחד שאני חושב שחשוב גם שיזם יעשה, זה שיהיה עם רגליים על הקרקע. לך לחלום, אבל תשמור על רגליים על הקרקע, וזה לא טריוויאלי, כי המון פעמים גם החבר'ה הולכים לחלום, אבל שוכחים שיש גם פרקטיקה, הפרקטיקה זה, תשמע, אולי הרעיון הזה אדיר, אבל אולי הוא לא ישים, כן? אולי הרעיון שלך הוא מהמם, אבל וואלה, יש כבר 18, שפיתחו כאלה לפניך. אגב, זה מטורף, קורה, קרה לנו, שהגיע הזעם, צוות, שלושה חבר'ה, מלאי התלהבות, מלאי, אומרים, מה המצאנו? המצאנו איזה צ'ופצ'יק על ההגה, משהו, לא רוצה להיכנס לדוגמה הספציפית, לא, אני בסדר. והחבר'ה האלה, יושב שותפי, ליאור אוהב מאוד בזמן שהישיבות, הוא ישר כזה מקליט, איך קראתם? אמרתם צ'ופצ'יק, להגה, טטטטטק, אנטר, וואף. 15 חברות שכבר עשו כזה.
אותו דבר.
חבר'ה, רגע, יש פה איזו חברה, לא יודע, והיא עושה, הנה, אני קורא לך מה היא עושה, זה בול מה שאתם תיארתם, מה ההבדל? את רואה, אז איך הם מסתכלים, הם יושבים מולנו, רגע,
הם לא חפשו בגוגל.
לא שמענו עליהם. ואיך, יש פה חברה אחרת, עליה בטח כן שמעתם, תתתם, שעושה את המוצר הזה, ואז הם אומרים, כן, אבל זה לא בדיוק אותו דבר, אז מה ההבדלים? אומרים, רגע, אנחנו צריכים להבין בעצמנו מה בדיוק הם עושים. תחקרו, תבדקו, תראו, תשאלו את השוק, תשאלו אנשים בשוק, אתה בא לעשות מוצר, זה שאתה מתלהב ממנו, זה אחלה, אל תעוף על עצמך. לך תברר, אגב, זה מה שאנחנו גם רוצים לראות, אם לא במצגת, אז בשלב שאחרי, שנקרא due diligence, זה דיברת עם לקוחות, קיבלת פידבק, מה הפידבק, מה בדיוק היה הפידבק? הפידבק היה נחמד מאוד, או שהפידבק היה בול מה שהייתי צריך, ואני אחפש כזה כבר 20 שנה, כן?
יש עדיין דברים שהם
בטח,
צריך אותם?
וואו, אין סוף. יש, מה, אנחנו רק באיפשהו בסקאלה של מה צריך לעשות בעולם, לא יודע, אנחנו בטוח בהתחלה, כן? יש עוד כל כך המון דברים ששאר וצריך לעשות בעולם. וואו, זה...
לפעמים יש הרגשה שממציאים צרכים.
לא, אין, יש מלנת אלפים פיתוחים חכמים שעושים את העולם הזה יותר טוב, ויותר מאושר, ויותר נכון, ויותר... שמון, כלום, אנחנו רק בהתחלה. תחשבי שלפני 50 שנה, מישהו היה שואל שאלה כזאת, איזה תשובה אפשר לתת לו? ברור שיש מה לפתח, לפני 30 שנה כנל, לפני 10 שנים כנל, אז גם היום, ואת יודעת מה, גם שעוד 20 שנה, מישהו יושב מולך באולפן הזה, ותשאלית אותה שאלה, אני חושב שגם אז התשובה הנכונה תהיה, אנחנו רק בהתחלה.
בטח שיש.
הדיבר הרביעי, משמעת עצמית.
דיברת בספר קצת על משמעת עצמית, מה דרוש בתחום הזה כדי בעצם להזיז את עצמנו אם אנחנו יזמים בתחילת הדרך?
אגב, יש שם דברים שהייתי כותב, אם הייתי, אם זה גם, הספר הזה לא הוגדר בתור איך, מה נכון ליזמים, הוגדר כמבוא ליזמות כללית, אבל הייתי, אם הייתי נתק מהספר, כותב דברים אחרים, אבל שאלת על self-discipline. Self-discipline זה דבר שהוא סופר קריטי, מהותי, אגב, לכל אחד, בכל תחום כמעט, כן? אגב, וקרן הון סיכון, זה נורא נורא חשוב ובא ידי ביטוי, למרות שגם בקרן הון סיכון, אני אומר, חייבים להיות מאוד 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 בסלף-דיסציפלין, במשמעת עצמית, אבל כקרן טובה, אנחנו חייבים לעשות לעצמנו, להיות איפשהו בין 10-20% בדברים שהם לחלוטין מחוץ למסגרת, כן? אני חושב שיזם שמקים חברה, צריך להגדיר בצורה מאוד ברורה את המישן סטייטמנט שלו, את הוויז'ן שלו, את הוואליו שלו, זה בין הדברים הראשונים שחברה צריכה לעשות. אגב, יש המון חברות שלא עושות, גם אחרי שנים אין להם, או שיש להם משהו שעשו, כי הדוף מורן הזה ניג'ס להם, או היזמים, המשקיעים אחרים, היותר ותיקים, חברי הבורד, אמרו להם צריך, אז הם עשו משהו, אין איזה שום התייחסות אמיתית, אין איזה שום value. אבל צריך להגדיר את הדברים האלה, ואם הגדרת את זה, ועשית את זה נכון, ועשית את זה מהלב, כן? לך צמד לדברים האלה. אם הגדרת סתם people first, זה משהו שאני, בכל מקום שאני עשיתי ואני אעשה, הוא ילך איתי, תהיה people first, עד הסוף, על מה שמשתמע. זה, ו-people זה לא רק האנשים שלך, זה הלקוחות שלך, וזה המשקיעים שלך, ותהיה קשוב, ותהיה רגיש לדברים האלה. וכקרן, אגב, זה היזמים שלנו באיתם, אפילו כאלה שאנחנו רואים להם, לא. אני נורא משתדל, אני לא מצליח ב-100%, אבל אני נורא משתדל לענות לכל אחד שכותב לי, ולהרבה מהם, גם שהתשובה שלי זה לא, זה להסביר למה לא, או אם זה, אם המצגת היא לא טובה, להסביר מה שאפשר לשפר, מה צריך לעשות, ואחת לכמה גם להגיד אולי, שמה, אנחנו לא אלה שמתאימים, אבל אולי אלה ואלה כן מתאימים, ונעשה אותם, כי אני חושב שזה חלק מה-people first. עכשיו, מה זה בא בחינה, מה פתאום? זה עולה לי בשעות שינה, תת כמה שנה, כמה אני ישן בלילה, לא מספיק לישון, כן? אני עונה על 10 מיילים ביום, זה גוזל משאבים, זה לא, אבל אני החלטתי שאנחנו, החלטנו בקרן, אנחנו נהיה people first, אני חלק מהקרן, זה מה שאני עושה, כן? אז בזה אין, את יודעת, הגדרת את זה, הגדרת את הגדרות שלך, לך להגדרות האלה, בלי פשרות, עם משמעת עצמית. הגדרת שאתה הולך לעשות, סתם אני זורק דוגמה, מצלמת סוויר, כן? עכשיו בא לך איזה מישהו, לקוח פוטנציאלי, ואומר לך, תשמע, נורא נחמד המצלמת סוויר, אני בכלל צריך מצלמת IR, שעושה ככה וככה, ומחר ופיתחת מסוויר, אתם יכולים לפתח את זה. אבל החלטת שאתה הולך להיות הלידר העולמי, בתחום של סוויר טכנולוגי, כן? בין אם זה מצלמות, הליידרס או whatever, צמד למה שהחלטת, זה נורא נחמד, קבל כסף, אולי זה טקטית נכון, האסטרטגיה תמיד יותר חשובה מהטקטיקה, ומשמעת עצמית, זה ההבנה הזאת שבה אסטרטגיה יותר חשובה מטקטיקה.
וזה משהו שלמדת בטכניון, אתה חושב?
לא.
מולד.
למדתי הרבה דברים בטכניון, כן. אבל לא, זה לא מולד. זה אני חושב שזה הרבה, בהתחלה ב-F Systems, הייתי ברדקיסט, הייתי, פיתחתי דברים, כל הכוח שרצה משהו, היינו, אולי כן, אפילו עשינו, כפה שעשינו מודם, כ-M Systems, עשינו עוד מודמים, כי נראה לנו ששוק המודמים הוא שוק אחלה, ואנחנו יודעים לעשות מודם שבעברית, משהו דיבילי כזה. כי הייתי טירון, כי לא הבנתי.
כן, גם זה פריסטייל כזה.
יש אמירה שיש אמירה, יש בלוג שיש, לא בלוג, יש, כן, מכזה בלוג שכתבתי לאחרונה, אני חייב, אני אספר עליו, כי אני חושב שהוא, שכתבתי שם משהו שהשם של זה היה, זה אייז און אפולוג'טיק, עיניים על כדור, כן? כשאתה בסטארט-אפ, אתה חייב להיות סופר ממוקד על מה שאתה עושה בחברה. סופר ממוקד זה בכל דבר, זה ממוקד על על השוק, ועל המוצר, ועל האנשים שלך, ועל הרלשנס עם המשקיעים שלך, ולהבין מי המתחרים, ומה המתחרים עושים, ולמה הם עושים, ומה קורה, ואיך הפיתוח מתקדם או לא מתקדם, איפה שהעתקה, ומה קורה בייצור, וזה 100% attention, וזה 100% attention שהם, וזה המון self-discipline, כי נורא קל להתבדר, נורא קל ללכת לכיוון כזה, ופתאום יש איזו הזדמנות כזאת, וכשאתה מאבד את הקשר העין הזה עם הכדור, הכדור הזה מתמוגג, נעלם, כשאתה בא להחזיר חזרה את העיניים שלך, אתה כבר לא יודע איפה הוא, כתבתי את זה באיזה בלוג, במשהו שדיבר על כישלונות, וכתבתי את זה כהסבר על למה אני חושב שנכשלתי במודו, שזה כישלון שלי, לא של אף אחד אחר, הייתי היזם, הייתי המנכ״ל. כי בו זמנית, כשלקחתי את הג'וב הזה, כשהקמתי את מודו, לקחתי גם ג'וב של להיות צ'רמן בטאוס המיקודקטור, שהיו חברה בצרות צורות, ואני רואה גאה היום על חלקי ליצור מצב שטאוור נשארה בחיים, שינתה אסטרטגיה, סגרה את הבעיות שלה עם הבנקים, עשתה הרבה דברים, קנתה את ג'אז, כל זה בזמני, ובעצם היא הביאה את עצמה למצב שהיום היא כבר אנשים אחראי כמובן, אבל היא הגיעה לזה שהיא נמכרה ב$5.5 מיליארד לאינטל. היה תקופה נורא, הייתי בצרות של מודו, כי השוק השתנה תחת העיניים שלנו, הגיע אפל, כן? וטאוור הייתה בצרות נוראיות מצד שני, לא יודע מה שלהם הזכורות, כן? ואז, אני אומר, הייתי 90% בצ'רמן של טאוור, ו-90% מנכ"ל של M-System, של מודו, ובקטע המסוים הזה, מקום להיות בעיניים לכדור, הייתי בעיניים לשני כדורים, לא עובד. גם זה חלק מאותו, אותה משמעת עצמית שנדבר עליה.
הדיבר החמישי, שותפים עסקיים.
השותפים זה הדבר הכי חשוב. אתה בסוף הולך לדרך מאוד ארוכה עם אנשים שאתה הולך לחיות איתם יותר מאשר עם אשתך, כי אתה אולי תהיה יותר שעות עם אשתך, אבל זה כשאתה ישן והיא ישנה, ואני מקווה שזה קורה ביחד. אבל שותפים, אתה חי איתם יש לך יום, אתה בא ב-9 בבוקר, ואתה עכשיו עד 9 בערב, אתה איתם במרחק של 10 מטר, כן? ולכן הבחירה של השותפים, המארג הזה של אנשים שבאים לעבוד ביחד הוא סופר קריטי, כי אם אתה לוקח אנשים שהם לא מתאימים, לא מתאים לך בערכים שלך, כן? וכל אדם יש לו ערכים שלו, כל אדם יש מה חשוב לו, מה לא חשוב לו. אם זה לקחת שני שותפים שאחד הוא טכנולוג על ואחד הוא טכנולוג כוכב, כן? אבל אין לך, אבל הם יושבים אותה משבצת, כן? זה בסוף לא יעבוד טוב. אם הם לא משתנים אחד השני, אם כולם באים מאותו בית יוצר, בלי שיש לזה הבדל ביניהם, הם שטנץ ווטבר, בעיה. אתה חייב בסוף לבחור אנשים שקודם כל נוח לך איתם. ובית שהם משלימים אותך. וגימל שאתה אומר לך איתם, עם האנשים האלה, אני רוצה כל בוקר שאני... כשאני קם בבוקר יוצא אותי את הפנים של אשתי, אבל כשאני מגיע לעבודה אני עושה את הפנים של האיש הזה, כשאני בצרות שלי, כשאני בצרות ויש צרות, תמיד יהיה צרות, כל חברה יש הצרות, כשאני בצרות ובאכזבות ובבעיות, שיהיה לי מישהו שאני יכול לדפוק לו הדלת, להיכנס ממה, להגיד לו, תגיד, אתה יודע שזה וזה, אתה יודע שאהרון מאכזב בצורה נוראה, תגיד, מה עושים? אנחנו נחליף, לא נחליף, מה אתה חושב, מה, שיהיה חמיל תיעץ, כן? ושאתה תסמוך עליו, ושהוא יסמוך עליך, כן? הקטע הזה, שותפים, הוא כל כך קריטי, אני אספר דבר מטורף. השקענו עד היום ב-28 חברות, יש מקרה אחד ויחיד שבו השקענו בחברה עם יזם בודד. והאמת היא שאת ההשקעה ביזם הבודד עשינו במקרה שהוא חריג בצורה מטורפת, כי זה המקרה גם היחיד שבו השקענו לפני שהקרן הוקמה, ולאחר מכן, כשהקרן הוקמה, היה שם סיבוב המשך, הגיע לנו פורטה, הגיע לי, אני המשקיע, הגיע לי פורטה על ההשקעה שלי, ואז ישבנו השותפים ואמרנו, וואלה, יש פה אחלה חברה, באמת משקיעים בה בווליו שהוא נורא נמוך, ויחסית למה, לאיפה שהיא צריכה להגיע, זה הזדמנות נהדרת, כן? ואמרנו, בוא נשאל את שותפי, את ה-LP שלנו, אם זה בסדר אם נשקיע בהשקעת המשך, כשבה אני התחלתי, וקיבלנו תשובה חיובית, זה עלה כמשהו וזה מקרה יחיד ונדיר שבו השקענו בחברה שיזם בודד. אגב, סיפור פיקנטי על הדבר הזה, השקעה אותי, זה השקעה שהשקעתי בילד שכשהשקעתי בו היה פחות בגיל 16, והשקעתי בו לבד, בלי אין שותפים, כן? חתמתי על השקעה, על הסכם השקעה בחברה, בווליו של, עכשיו השקעתי 60 אלף דולר לפי פרימני ווליו של 180, שוב, זה היה לפני איזה 6.5 שנים, כן? השבוע חתמתי על עסקת השקעה בחברה שלו, Rapid API, שהגיע לווליו של מיליארד דולר.
וואו.
מיליארד דולר. נכון, וואו.
מאוד.
זה השקעה ייחודית. זה בחור שהוא מאוד ייחודי. הוא בחור מאוד שונה. אין קופיס כאלה. אין, לא מכיר אף אחד אחר כזה. את הילד הזה, למה בטכניון, אגב, כן, אבל לא גמר שאת הלימודים. למד מה שהוא צריך ללמוד. לבד נסע בגיל 18 לאמריקה. לבד, בלי אירועים, כלום, כי בחברה, לבד, לקח השקעה מאנדריסן, עזרתי לו, אבל לקח את ההשקעה של אנדריסן, הקים את החברה, אנשים מדהימים, בנת צוות מהמם, אבל זה, את יודעת, זה one in millions, לא one in, לא יודע, זה לא, אני גם לא חושב שזה קורה כפעם בשנת גיל, במחזור, כן? זה קורה אחת להרבה הרבה מחזורים, שיש מישהו כל כך מבריק, ובוגר ומיוחד כמוהו, אז זה מקרה שבו השקעתי באיש בודד, וכל השאר, פאק, אני משקיע רק באנשים. בא אליי יזם נהדר, אני אומר לו, תראה לי את הצוות, תראה לי שאתה יודע להביא שותפים, תראה לי שאתה מסוגל לחלוק עם שותפים, כי תמיד צוות זה לא, אתה מביא אנשים, אז אתה צריך לחלוק איתם, גם האחוזים שלך, כן? ואתה צריך להביא אנשים ברמה, אל תביא לי אנשים ליגה ג' כי זה ככה החברה שלך תראה. לכן אנחנו לא, אנחנו גם הרבה קרנות אחרות לדעתי, פשוט לא משקיעים בחברות, בסטארט-אפים, שיש להם יזם בודד.
הדיבר השישי, כסף.
הדיבר השישי שלנו היה מתי ואיך נכון לגייס כסף.
התשובה נורא ברורה, אז הם גייסים כשיכולים. עכשיו, זו תשובה נורא נורא מעצבנת, כי, אבל יש בה המון, בכללי האצבע היא אמירה מאוד לגיטימית, כי ככה זה צריך להיות, כי אתה לא יודע, יש תקופות, אתה יכול להיות חברה נפלאה ונהדרת, והכל נפלא, והשוק פנטסטי, והזמין ליגה א', והרעיון הוא ייחודי, ויש פטנטים והכל, אבל יש תקופה רעה בשוק, לא תגייס, או שאם תגייס, זה בווליו הרבה הרבה יותר נמוך. ולכן, כשאפשר לגייס, מגייסים. אבל, זה משפט שוב, מאוד, כל מיני משפט אצבע כזה, ברור שיש בו את הניואנסים הנכונים. כשבאים לגייס כסף, צריך לגייס עם אחרי שעברנו איזה מייסטון משמעותי. אם זה סטארט-אפ, סטארט-אפ יכול להתחיל לגייס כסף מהתחלה. אני הרבה יותר מעריך סטארט-אפ, שהחבר'ה יושבים וחושבים. א', יוצרים מצגת פרפקט, אבל גם מדברים לקוחות פוטנציאליים, וגם חושבים על המוצר, וגם חושבים על בעיות שקיימות שמה, ואיך פותרים, ואיך הם יפתרו, וכשאתה בא לדבר איתם, הם יודעים לאן הם הולכים, כן? זה השקעה ראשונית. לאחר מכן, הכסף הבא שיושקע, אתה חייב להראות שוואלה, עשינו משהו, תגייס את הכסף כשאתה מגיע למייסטון. מייסטון זה יכול להיות, יש לנו מוצר שעכשיו אפשר להדגים, הוא לא עושה הכל, אבל הוא עושה משהו, כן? או יש לנו תוכנה שעושה חלק ממה שתכננו, ויש לנו כבר איזה שלושה יוזרים שמשתמשים בה, כן? או היה איזה הרדל טכנולוגי מאוד קשה, חצינו אותו, כן? חצינו את הגשר הזה. אבל אתה חייב להצביע, לא נגמר לי הכסף, אז אני מגייס, הסיבה הכי נורא לגייס. אנשים לא רוצים להשקיע במי שנגמר לו הכסף. משפט נורא דיבילי, כי בוא נשמע לכם לגייס, כי אין כסף, כן? התשובה היא לא, אנשים רוצים לגייס, דווקא שאתה לא צריך כסף, כשאתה לכאורה לא צריך, כולם צריכים כסף, כן? אז תדע ליצור את המייסטון הזה, ואחריו, לך לגייס, אגב, לך לגייס גם, וגם זה נכון גם בהתחלה, ממי שנכון לגייס ממנו. זה אולי דבר שלא כתבתי בספר, כי לא הייתי VC כשכתבתי זה. בדיעבד, אני מבין היום כמה חשוב ממי מגייסים. Mm-hmm. זה כתוב אחד הדיברות שלך, או שאין כזה משהו?
הנה, עכשיו אנחנו מדברים על זה.
יאללה. אז תגייס כשעברת מייסטון, גייס כשאתה יכול, כשהשוק הוא טוב, כן? ומאוד חשוב, ממי מגייסים. למה זה חשוב? אז בספר שדיברתי על אנג'לים וכאלה, אבל חברות הציניות לא מגייסות מעט מאנג'לים. אנג'ל זה לא מקור טוב לכסף מסיבה אחת. כשאתה מגייס כסף מאנג'ל, הוא לא יודע לעשות השקעת המשך. אתה חייב לחשוב על ההשקעה הבאה שלך. חברה שמגייסת רק מאנג'לים, תגיע לשלב הבא, היא תמצא שקשה לה מאוד לגייס כסף, כי אין לה את הגורם הזה שסומכים עליו, ויודעים מי הוא ומה הוא, ואיך, שבאמת מבין, והוא אובייקטיבי, שהוא הולך ושם כסף, אתה יודע, אם הקרן הזו בזו שמה כסף, סימן שזאת השקעה טובה. ואז אתה מתחיל בעצם במינוס מאוד משמעותי, בשביל להגיע לאן שכאלה שכן גייסו מ-VCs, ידעו להשקיע, ידעו להגיע. אז תגייס, רצוי מ-VCs, גייס מ-VCs טובים, יש VCs טובים, ויש VCs פחות טובים, כן? קודם כל, גייס מ-VC, אם אתה בתחום מאוד מסוים, ויש VC שהוא חזק בתחום הזה, לך גייס ממנו. יש קרנות נהדרות בתחום הסייבר. אם אתה מקים חברה בסייבר, מקים סטארט-אפ של סייבר, יותר נכון שתלך אליהן מאשר לגרוב. כן? יש קרנות מצוינות שיש להם מסיון ורקע בתחום הגיימינג, או בתחום הפינטק, כן? לך אליהן. אני אומר לעצמי, אם בא אליי מישהו בתחום הסייבר, אני אומר, יש פה שתי אפשרויות. או שהוא הלך לחברה, אמרו לו כולם לא. אז מה אני, שאני פחות מכיר את השוק הזה, אני אלה שמשקיע. אני צריך דיביל בשביל השקיע. או שהוא, הצד השני, היזם הזה, הוא כל כך דיביל, הוא לא תלך לבדוק את השוק. הוא לא תלך להבין מי זה החבר'ה הטובים שמכירים. עכשיו, החבר'ה שהם טובים ומכירים, למה זה טוב? למה טוב ללכת אליהם? כי הם מכירים את השוק. כי הם מכירים חברות אחרות בתחום הזה. הם יכולים להגיד לו, תשמע, אם תעשה את זה ואת זה, אתה נכנס ראש בראש מול החבר'ה האלה, שהם הרבה יותר גדולים, כבר עשו את זה ועשו את זה, ויקחו אותך בכיס. בקלות.
כן, וגם אם הם בוחרים להשקיע בך, זה אומר משהו, כי הם הכי טובים.
נכון, אז והם מכירים את הלקוחות הפוטנציאליים, והם יודעים מה הלקוחות אוהבים, ומה הלקוחות לא אוהבים, והם צריך שם לגייס איזה מנהל מישהו, מנהל במשרד בארצות הברית, אז הם כבר חוו את זה שיש את הבחור ההוא, שהיה בחברה הזאת, ועכשיו הוא עזב, כי ככה, או שהחברה נמכרה, בוא ניקח אותו. הם ידעו, באמת, לעזור לך. קרן טובה אמורה לעזור בצורה מסיבית לחברות שלה, בלהביא את האנשים הטובים, בליצור את הקשרים הנכונים, בלדעת איזה סוג הסכם לחתום למשל עם הפאב, אם זה סמיקונדקטור, בלהכיר את הלקוחות והצרכים שלהם, בלחבר אותך ללקוחות, בלדבר על שיתופי פעולה אסטרטגיים, שבעיניי זה סופר קריטי לסטארט-אפים, וצריך להבין מה זה השתופות אסטרטגית, מה עובד, מה לא עובד, מה אפשר לתת, כולם רוצים אקסלוסיביטי, נותנים, לא נותנים, למה, איך? אז חפשו את המשקיע הנכון, הנכון לכם והנכון.
ואגב, שמעתי באחד הרעיונות איתך, שציינת שזה שיש לך רקע טכנולוגי, כמשקיע הון סיכון, ציינת את זה כאיזשהו יתרון או הבדל לעומת משקיעים אחרים.
קודם כל, יש כמה משקיעים שאין להם רקע טכנולוגי והם מצוינים. אני מכיר כמה כאלה, וואו, הם טובים ממני. אבל הרקע הטכנולוגי נותן לי, בהשקעות טכנולוגיות, נותן לי יתרון די משמעותי על VC שלא מבינים בתחום, חלק עצום לא מבינים כלום בתחום. זאת אומרת, הם מבינים בגדול מאוד מלמעלה, כן, יש פה איזה פרוססור, סופטר, משהו, כן, שמענו על זה. היתרון הוא שאלף, אני מסוגל להבין את הבעיות, אני מסוגל להבין מה אפשרי, מה בלתי אפשרי, אני מסוגל להבין את לוחות הזמנים, זה ריאלי, לא ריאלי, אני מסוגל להבין את ה... לפעמים אני גם מבין טוב יותר מהיזמים, שבאים והם, אגב, זה לגיטימי, כן? ואני יודע, ואני יכול לעזור להם. אבל דוגמה, אם זה סמיקונדקטור, אז אני יודע לקחת את החברה וליצור את הריליישנס הנכון עם טאוור, הייתי את שרמה של טאוור, כן? זה לא חוכמה. אבל אני גם מכיר את UMC, הם משקיעים שלנו. אני מכיר את חברות, מספיק חברות אחרות בתחום, כדי שיהיה לי נוח לחבר, לעזור, להבין איפה הצרות, יש בעיות יילדים, מה זה הבעיות יילדים? למה, מה נדרש? רגע, דקה, היה לי ב-M-Systems, בחור מדהים, אבי קליין, מדהים, באמת, אני יודע להביא אותו לחברות שלי, כן? יש איזה, לא יודע, צריך איזה דיזיין מאוד מאוד מורכב שקשור לפלאש, אחלה, יש לי את ה-CTO המדהים שלי, M-Systems, הידע להביא אותו, שיסתכל, יבין את הבעיה, יעלה רעיונות, ידון עם החברה הרלוונטית על מה אפשר, מה אי אפשר לעשות, למה, כמה, איך. וזה, זה, זה יתרון משמעותי, כן? אגב, אנחנו גם ארבעה שותפים בקרן, שכל אחד מביא את החוזקות שלו, אז אני אולי יותר הסמי-קונדקטור, יש את ליאור שהביא איתו הבנה מטורפת, דתי בין הטובים בעולם, לא בארץ, באנרגיה. כל מה שקשור לאנרגיה, אנרגיה ירוקה, הוא אחד המקימים של סולאריץ'. יש את, את לוטן, שהוא שותפי מההתחלה, מהרבה לפני ההתחלה, שההבנה שלו בסופטוור, בסאס, ב-B2D, כן? סופר מדהים. שוב, שוב הוא לא... הוא למד את הנושא, הוא הכיר את הנושא, אז הוא מהוויסי שלא עשה תואר בטכניון, אגב, שלושת האחרים עשו... ליאור ואני טכניון, ורננה עשתה תואר בתל אביב, אבל אני סולח לה על זה, וגם חוץ לי עשתה תואר שני בנורס ווסטרן.
שמעתי שסלחת לה על זה,
סלחתי לה, לא, נורס ווסטרן, זה אוניברסיטה מספיק טובה, זה האוניברסיטה הכי טובה בעולם כנראה, להתקיינג'ינג. אז כל כך מביא, והיא מביאה כמובן את הדברים שלה, ואת התובנות שלה, היא מבינה בדיגיטל הלסי, יותר טוב מכולנו. אז כל כך מביא את החוזקות שלו, ובסוף זה צוות.
הדיבר השביעי, כישלונות.
אז זה לא קשור לעשרת הדיברות, כי בעשרת הדיברות לא קשור, לא כתוב תיקשל.
חשוב להיקשל.
לא, 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 לא. אם אתה יכול לא להיקשל, אל תיקשל. אבל כישלונות זה חלק מהותי, מההוויה של יזם. ואני חושב שיזם שחושב שהוא בטוח הצליח בכל, וואו, הוא לא בשוק המתאים, הוא לא בתעשייה הנכונה, כן? כי אם אתה הולך ליזמות, יזמות טובה, אמיתית, זה יזמות שבה יש כישלון. אני צריכה לספר לך משהו עלינו כקרן. עשינו 28 השקעות, יש שלוש חברות שלנו שנכשלו. זאת אומרת, אחת סגרנו, אחת מכרנו לא בהסכם טוב, אחת היא בדרך להיסגר, והיא כנראה שאולי תחזיר חזרה את ההשקעה, אולי לא, כנראה שלא, וזה כישלונות, כן? ואני פוגש את ה-LP שלנו, את המשקיעים שלנו, שחלקם זה משקיעים מאוד מאוד מקצוענים, זה אנשים שזה התחום שלהם, הם משקיעים בקרנות. ואומרים לי, אתה יודע מה? אנחנו נורא נורא שמחים שנכשלת, כן? אם לא היה שום כישלון, משהו היה דפוק בקרן שלך, כן? אז כן, יש משהו ביזם, יזם צריך להתמודד מול האי-וודאות והעובדה שגם שהוא יהיה פרפקט, הוא יכול להיכשל, כי הוא לא שולט על כל השוק, הוא לא שולט על אירועים, תרחשויות, מה שקורה עכשיו, יש מלחמה, וואלה, איך היא תשפיע, מה יקרה, אני לא יודע, גם הוא לא יודע, וצריך לדעת להתמודד עם הכישלונות הגדולים והקטנים, מה זה הקטנים? יזם זה אחד שכל יום חוטף איזה סטירת לחי. כל יום. אני חושב שאם אתה יזם, הולך הביתה, לא חטפת ביום סטירת לחי, לך תרים כוסית שמפניה עם אשתך, כן? זה נדיר, כן? כי סטירת לחי זה יכול להיות זה שראיינת מישהו שנורא רצית, ובסוף הוא אומר לך, בוא נשמע, זה נורא נחמד, נורא מעניין, אבל פייסבוק נותן לי מסכורת של פי שתיים. כן? אתה תוסכל מזה בטירוף. הלכת, הכנת את המצגת שלך, ויש משקיע שאתה מת שהוא ייכנס, כן? אתה נוסע אליו, אתה מגיע חצי שעה לפני, אתה כזה עומד מחוץ לדלת, כי אתה לא רוצה לבוא מוקדם מדי, אתה נכנס בזמן, ואז אתה מגלה שהוא אין לו זמן, והוא איזה 20 דקות מייבש אותך, והסוף נכנס ואומר לך, שמע, בוא תראה לי, רצית, לא, באמת, לא, הוא לא נתך בעצם לגמור את המצגת, וכל מה שרצית להגיד, התכוננת ולמדת, ובסוף הוא אומר לך, לא מתאים לנו, תודה שלום. ובונה, אתה צריך לחזור חזרה למשרד, עם השישה עובדים, שסיפרת להם שצריך לפגוש את XYZ, ואתה אומר להם, תשמעו, פגשתי, והוא אמר לי שהוא מצפה שנהיה טיפה יותר בשלים, אני חושב שבסוף הוא ישקיע. איזה ישקיע, מה חרוף לי מהעיניים, כן? זה בכלל לא מעניין אותנו. אתה חייב לחטוף את המכה הזאת, ומאוד מאוד מהר, לעמוד על הרגליים. לקום, ויום חדש, ולעבור עם היום החדש, עם ההתלהבות. ואתה עובד נורא קשה על מוצר, ואז אתה פותח את האינטרנט, יום אחד וחד, תגיד, מה, חברת לולי, לא עושים בול מה שאתה... אתה פותח את חושכות עיניך, כי לולי האלה עשו את המוצר שלך, ולא רק זה, הם שמו שם איזה פיצ'רים שלא חלמת עליהם, ומה אתה עושה לעזאזל?
מה אתה עושה באמת?
מה אתה עושה? קודם כל בולי ארוך. ב', ניגה. ג', שותה כוס מים. ד דלת, אומר, בוא נקרא בחדש טוב טוב בדיוק מה הם עושים. אז אתה מגלה המון פעמים שזה לא, זה נראה כאילו זה דומה, אבל זה לא באמת דומה, כן? ויש המשך, אתה יכול, ואז אתה אומר, רגע, רגע, דקה, אבל אם הם עושים את זה, אולי שווה שאני אזיז קצת ימינה, כי הם לא, הם חשבו על השוק הזה. אבל השוק הזה שאנחנו הבנו אותו, נראה שהם בכלל לא מבינים שזה השוק האמיתי, אני אעשה איזה שינוי במוצר.
עוד מתקן תוך כדי הליכה.
אני אעשה, אתה כל הזמן מתקן, כולם מתקנים. אגב, יזם שלא מתקן, זה בול היזם הזה, הדיביל הזה, אני, כן? שלא שם את העיניים על הכדור, והוא לא מרגיש שהכדור זז לו, הוא ממשיך לרוץ לאיפה שהוא חושב שהכדור נמצא, הוא כבר לא שם הכדור, כן? אז שוב, אני חוזר, עיניים על הכדור, כן? ואם צריך תקן, תקן כל הזמן, תתקן, תתקן, תשפר, תראה, תלמד, תבין מה קורה מסביב באקוסיסטם הזה, כן?
הדיבר השמיני, ייאוש.
שלב הייאוש של הסטארט-אפים.
אגב, אל תקריא לזה עשרת הדיברות ליזם, כי אני מקווה שיזמים לא יכתב, אין פה, בעשרת דיברות שלי אין ייאוש.
אין ייאוש.
ייאוש זה דבר ש...
איך לא להתייאש?
אתה נכשל, אתה לפעמים נכשל, אתה להתייאש אסור, קודם כל. בוא נבחין בין ייאוש...
לתסכול.
לכישלון שאתה... וואו, זה נגמר, כן? הייאוש, אל תייאש. אני כל כך הרבה פעמים בחיים שלי, כשהייתי בחברות המוצלחות שלי, והטובות, הייתי במות של, וואו, זה נראה הולך נוהר, כן? ואין לי כסף, אני הולך לשלם משכורות למוחרת. אגב, אפילו בטאוור, היה סיטואציה ש... מאיפה נשלם את המשכורות בחודש הבא, לא היה ברור. כן, בטאוור, זו שאני מכירה עכשיו, וגם ב-M-Systems. אני הגעתי למצב ב-M-Systems, או בקדם M-Systems, אמיתי. לא קרה להרבה אנשים, אבל קרה לי אמיתית, שלא היה לי כסף לאכול. לא הייתי באמריקה, עשיתי מעט מדי כסף, לא היה מי לבקש, כן? ונגמר לי הכסף, אשתי, סבתא שלה נפטרה, אתה צריך לעשות על הארץ, בשארית כספנו, קנינו לה כרטיס טיסה, נגמר לי הכסף לאכול, סיפור מטורף, אבל אז אין דבר כזה יאוש. יודעת מה עושים כשמתייאשים, כשזה נורא, נראה נורא? בספר שלי כתבתי איזה משהו, שאתה צריך לשים בשיא הווליום את I Will Survive, או את מה כתבתי שם, נדמה לי כל העם כולו גשת צרמות, נכון? ואתה צריך לשים זה, כשכולם יוצאים מהחדר, כולם יוצאים מהזה, להישאר אחרון במשרד, לשים את הדבר הזה בשיא הווליום, ולרקוד על השולחן. And that's life. ולהגיד יאללה, ואני הולך הביתה, ואני הולך, אני לא עושה שנבר, אני הערב לא עושה מיילים, אני לא, אני הולך לישון מוקדם, כן? אגב, זה נורא קשה לישון, כשאתה בצרות, אבל לך לישון מוקדם, וקום בבוקר, וטוב, ותלך לישון בידיעה שאתה קם בבוקר, אתה גם קם ליום חדש, ואגב, תמיד יש משהו לעשות, תמיד. את יודעת, אם אני צריך להפיר את המסר הכי חשוב שלי בדבר הזה, אני נורא בבקשה, זה אל תחתכו לי דיר בעלה, כן? יש תמיד, 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 יש מה לעשות. אם יש מה לעשות על זה, זה שצריך לסגור את החברה, אז יש מה לעשות יום אחרי זה. ואם יום אחרי זה אין לך רעיון לפתוח, אז תלך לעבוד באיזשהו מקום, ולך תעשה בתקמת הכיר אנשים אחרים. ותמיד בחיים יש מה לעשות. אין דבר כזה נגמר. הנגמר הזה, כל סגירה של דלת, זה פתיחה, זה פתח לפתיחה של דלת אחרת.
כי זה מספר 9, זה תקווה.
כן, אז זהו, אני גם על זה עכשיו, במכה.
הדיבר העשירי, מאיפה מתחילים?
זה מחזיר אותנו להתחלה, כי מספר 10 זה מאיפה מתחילים.
מאיפה מתחילים? מתחילים בחלום. מתחילים בחלום, ואז בודקים אותו. ורואים אם הוא נכון, ואם הוא מתאים, ומדברים עם האנשים מסביב, ומדברים עם האישה, והילדים, והדודה, והשכנים, והאהוב שעמד איתך בטכניון, ועכשיו הוא, לא יודע, מנכ״ל חברת זה, או שהוא סמנכ״ל המחירות של חברת Y, ואתה חייב מתישהו את החלום הזה, לשים אותו על פרזנטציה, ולבנות תוכנית, ולהבין מי יכול להתאים, ולמשהו, ומה צריכים, ואז באים לגרוב.
ועכשיו, השראה טכניונית.
אם אצלת מקד באיש אחד, אני חושב שזה עוזיה גליל, שנתקלתי בו עוד לפני כ-30 שנה, ואני זוכר שכל פגישה שלי איתו, האיש שפה חוכמה וניסיון וידע, הוא היה צנוע, הוא היה, והוא חשב בגדול, אני חושב שהוא מעולם לא בא והגדיר את עצמו כמשקיע הון סיכון, אגב גם אני לא מגדיר את זה כמשקיע הון סיכון, או כיזם, הוא יהיה עצמו, הוא בהייטק, הוא...
איש חזון.
הוא אחד האנשים שבאמת היו אנשי חזון, שאנשי שסופו של דבר עשה פה דברים מטורפים בהייטק, לפני שהיה הייטק, כן? וזה הדבר הגדול, כי היום זה פחות חוכמה, היום כולנו עושים הייטק, כולנו 10% מתושבי המדינה הזאת עובדים בהייטק, כן? מכוח אדם שיש כאן במדינה. אז הוא עשה את זה ahead of time, עם המון המון העזה, עם שותפים מדהימים, דן קלובקובסקי, אני לא יכול שלא להזכיר אותו בהקשר הזה, ייבדל לחיים ארוכים, מעל גיל 100,
וואו.
מעל גיל 100, כן, איש מדהים, זה אנשים שהם בסוף בנו כאן תשתיות לארוכות טווח, עם אימפקט מהמם על המדינה הזאת, לא היינו מדינת ישראל של היום, לולא האנשים האלה.
הטכנוניסטים. מה אתה הכי אוהב בטכניון?
אז זו שאלה על הכיפה, כי אני, יש לי חוויות מאוד טובות מהטכניון, אבל אני, את מכירת הסיפור הזה שאנשים כזה הולכים לתיומות של גולני, וקוראים את הצורה, והם, מטרטרים אותם, תעשה, קמים בשתיים בלילה, ריצה, 20 קילומטר, ואתה מקלל כל דקה שאתה נמצא שם, ואחרי 20 שנה החבר'ה מתכנסים, ואומרים, איזה כיף היה בטירונות. אני חושב שהכיף של הטירונות, של הטכניון, בזמני, לפחות מזמני, וזה עבור הרבה שנים, זה שהיה קשה.
גם היום
אתה
קשה.
אתה הרגשת, כן, אני יודע, יש לי בן שגמר עכשיו, הוא גומר עכשיו. הכיף אני חושב היה שזה, אתה יודע שזה קשה, ואתה יודע שאתה מתגבר על הקושי, והקשה הזה, זה וואלה, זה נתן לך תחושה, שאתה, אתה לא סתם, אתה בוגר טכניון, כן? עשה לי איזה סוג של גאווה, זה היה, נורא אהבתי למשל את העובדה שלא דרשו שנגיע לשיעורים, עכשיו ישמע איך טריוויאלי היום. גם בזמני, כשלמדתי בטכניון, לפני כמה שנים זה היה? 47 שנה, וואו, איזה זקן אני. משהו כזה, כן? גם שלמדתי בטכניון, לא דרשו שנגיע להרצאות, ואני, היום, אולי היום היו מגדירים אותי כ-ADHD, אני לא יודע, כן, אבל זה כל כך... אני בהתחלה הייתי הולך כל הרצאה, עד שהבנתי שזה היה ונורא, אני פשוט, אני לא עומד כך, כן? ואפשרו את זה, אמרו, לא, אין שום נוכחות, אין שיעורי בית, יאללה, לא עשית, באשך, כן? באשך תתמודד, כן? לימדו אותי ללמוד, לימדו אותי להתמודד, זה יותר חשוב, אני חושב. והדבר הזה, אני רואה גם אוניברסיטאות אחרות, גם הרציתי באוניברסיטאות אחרות, אני חושב שהוא הרבה יותר טכניוני מכל אוניברסיטה אחרת שאני מכיר.
אנחנו שומעים את זה פה הרבה. רציתי לשאול אותך איך אתה מאזן את כל מה שאתה עושה, ככה מדברים הרבה על work-life balance, איך עושים את זה?
קודם כל, לא בטוח שאני דוגמה טובה.
אתה לא דוגמה טובה?
את הילדים שלי שקטרים על עכשיו, הם כבר לא קטנים, והם קטרים על זה שהייתי אבא לא נוכח, הוא לא נוכח מספיק. ואני חושב שצריך לדעת לאזן, אבל גם צריך לדעת דבר אחד, כשאתה הולך ליזמות, אל תחשלום על עולם אידיאלי שבו אתה הולך ליזמות, ואתה בא לעבודה בתשע, והולך בארבע כל יום, וארבע שבועות בשנה אתה מבלה בסקי באיפשהו, ועוד שבועיים, כי אתה הולך לעבוד נורא נורא קשה. יש קורלציה, היא לא אחד לאחד, אבל יש קורלציה בין כמה אתה משקיע בחלום הזה, לבין כמה הסיכויים שלך להצליח, כן? זה כמו המהדלתות, הספר שלי, למה זה מהדלתות? אם אתה באולם הסגור הזה, ואתה מנסה לפתוח 5 דלתות, יכול להיות שבמזל, הדלת הרביעית נפתחה לך, והכל טוב. אבל אם תלך לכל 100, הסיכויים שלך לצאת, למצוא דרך שהיא ברת פתיחה, הם הרבה יותר גבוהים. אז אתה צריך ללכת ל-100 דלתות, לקבל 96 נויים, ועדיין ללכת לדלת ה-97, וואו, זה גם דורש תעצומות נפש, וזה גם דורש עבודה קשה. אז אני חושב שחוזר חזרה לשאלת הבאלנס, אני חושב שמי שישלה את עצמו שהוא יוכל לעשות באלנס פרפקט, תשמעי, יכול להיות שזה יעבוד לו, יכול להיות שהדלת השלישית שהוא ידפוק, שהוא ידחוף את העדית שלה, תיפתח לו, הוא תכנן רק 5 דלתות, כי זה מה שהוא מוכן היה לתת, אבל סיכוייו להצליח עם הרבה יותר נמוכים. עדיין, צריך לשמור בנה, צריך לשמור על, 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 על בן או בת הזוג, הלוואי שזה, אגב, יהיה בן הזוג, כי אני נורא נורא בעד זה, שיותר נשים יהיו ביזמות, ויותר נשים יקימו חברות, ויעשו דברים מדהימים, ואני חושב שאם אתה בפעמים מספיק קשוב, ואם אתה יודע לתת את, 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 את זמן האיכות, אני מאוד מאמין שזמן איכות שווה יותר מה-quantity time, כן? הכמות והמסה. אני גם, בחיים שלי, למדתי להיות נורא יעיל, אני למשל רואה טלוויזיה אף פעם. אין לי טלוויזיה. אני רואה סדרה עם אשתי. אז אתה יודע, זה חצי שעה ביום, אני לא מבזבז זמן, לא...
אתה יכול לשים כמו החברה הצעירים מהירות כפולה.
מהירות כפולה זה על הכיפק, כן.
מריצים את זה.
אבל באופן עקרוני, אני מנסה להיות סופר יעיל במה שאני עושה, ואני חושב שאפשר, בכל המערכת המשוואות המורכבת הזאת, של הלחץ והילדים והאישה, והכיף שאתה רוצה לעשות, אפשר למצוא את הבלנס המתאים, הוא לא יהיה אופטימלי, כי בסוף יש איזו ראייה קצרה, כן? אבל זה אפשרי וחשוב.
מעולה, זה היה מרתק.
תודה רבה לך.
תודה רבה לך, תודה שהקדשת לנו מהזמן שלך המאוד מאוד יקר, ולא רק פה, בכלל הרבה מאוד מאמצים שאתה משקיע בפיתוח הדור הצעיר. אז המון הערכה והמון המון תודה.
תודה לך.
תודה למשתתפים שסיפרו לנו על דוב ושהופיעו בתחילת הפרק. פרופסור פרץ לוי, ראש המועצה הלאומית למחקר ופיתוח. יושב ראש אגודת ידידי הטכניון בישראל. יזהר שי, יזם הייטק ומשקיע הון סיכון, לשעבר שר המדע והטכנולוגיה. דוקטור רוני דודיוק גד, ראש החוג לדרמטולוגיה בפקולטה לרפואה בטכניון. אייל ולדמן, מייסד גלילאו ומלנוקס. מנהל וולדו הולדינגס. ליאת ארד, סמנכלית לשעבר במודו ובאם סיסטמס. מולי עדן, סגן נשיא בכיר באינטל העולמית לשעבר, ואיש הייטק, פרופסור יורם יובל, פסיכיאטר וחוקר מוח.
ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג והסקטים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להזין לכל הפרקים ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט, צרו איתנו קשר. אני רותי דונג, להתראות.
הטכניוניסטים, זמין להזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובאתר ארגון בוגרי הטכניון. הטכניוניסטים.